שלום לכם. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת לכבוד פתיחת פסטיבל קולנוע דרום שמתקדם ממש השבוע בסדרות והסביבה. כמו בכל שנה, מגיעים לכאן סרטים תיעודיים ועלילתיים מארץ ומעולם לחגיגת קולנוע מדהימה וצבעונית. אנחנו ננסה בדקות הקרובות לעשות לכם קצת סדר בבלגן ולשמוע על כל מה שחדש השנה ממנהלת הפסטיבל יעל מימוני. אני אילה מגרלי, שלום נועם פיינולץ.
שלום אילה, ורגע לפני שנפנה ליעל, נגיד שנמצאת איתנו גם אורית כהן צדיקביץ', סטודנטית בוגרת של בית הספר לקולנוע במכללת ספיר שמציגה, ממש עוד מעט, סרט על המסך הגדול, אבל קודם כל, יעל. זאת השנה הראשונה שלך.
נכון.
מנהלת הפסטיבל. אנחנו יודעים, יש המון פסטיבלי קולנוע, גם בארץ, גם בעולם, סנדנס וכאן, וירושלים וחיפה, ופסטיבל קולנוע דרום. מה הופך את הפסטיבל הזה למה שהוא? מה מבחינתך ה-DNA המיוחד שלו?
ה-DNA המיוחד של הפסטיבל זה החיבור שלו למקום, החיבור שלו לתושבים, החיבור שלו לקהילה, החיבור שלו לקהילת הסטודנטים. הוא מאוד מדבר את המקום. הרבה מהסרטים שהסטודנטים מציגים זה בעצם נובע מתוך המיקום הפיזי שלנו בדרום, ומייצג את המגוון הרחב של החברה שחיה כאן.
זה רפרטואר דרומי, זה רפרטואר פריפריאלי, זה מדבר רפרטואר, את המצב.
זה מדבר את דרום. דרום זה פריפריה במילה מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, זה לאו דווקא המקום הפיזי שלו, כמו שזה אומר סוג של צד, אבל הצד מבחינתנו הוא המרכז, וזה המשקל. ונכון שהקול של הדרום, של הפסטיבל נובע מהדרום, אבל בעצם אנחנו מייצגים את המרכז האלטרנטיבי.
באמת, זו שנה הראשונה שלך, ואת באמת מנסה לעשות אותו מיוחד, אז מה מבחינתך זה אירוע מסט שאסור לפספס, איזשהו אורח מחול או איזושהי הקרנה שקרובה לליבך? מה באמת את חייבת להיות שם?
ואל תגידי כולם היו בניי, כי זה מעצבן.
זה מאוד קשה לבחור, כי באמת יש תוכן מאוד מאוד רחב, וכל אחד יכול למצוא משבצת וכיסא שהשם שלו יכול להיות כתוב עליו. אבל אם אני אקח את כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני חושבת שאירוע נעילה, עם הסרט הדוקומנטרי, השיעור של נינו, של היוצר שלמה וזנה, בעצם מייצג את הכל. הוא מייצג גם הקרנת חוץ, שאנחנו מקרנים את הסרט בחוץ, פתוח לקהל הרחב, פתוח לקהילה, לקהילות. וגם זה סרט יהודי על דמות, על דמות שהיא לכאורה שוליים, אבל היא מרכזית מאוד היום בסצנה המוזיקלית.
מה, תני מילה, מי הגיבור?
הגיבור הוא נינו ביטון, יוצר, בעצם הוא גדל על ברכי המוזיקה האלג'יראית, ככה הוא נולד, זה מה שהוא עבר אליו מאבא שלו. זו מוזיקה שנרכשת בעל פה, לא לומדים אותה בשום מקום, והוא את רוב חייו בעצם בילה במועדונים ובחפלות, ומהבוקר עד הלילה בהופעות, ויום אחד הסטודנטים לאקדמיה גילו אותו, ואת האוצר הבלום שיש בו, והתחילו לבוא אליו ולנהור אליו כתלמידים. והסרט הזה קצת משקף את הדמות הזאת, שהיא דמות מאוד מורכבת גם, דמות שהיא מוזיקאית עד הסוף, עם כל המחירים שהוא משלם בחייו על להיות מוזיקאי מן הסוג הזה.
אז אמרת בעצם שאתם מקרינים את הסרט בחוץ. באמת יש קטע בפסטיבל השנה, שבשנים הקודמות הכל היה מתרכז בסינמטק בסדרות. והשנה באמת זה קורה בכל אזור סדרות והסביבה. מה גרם לזה בעצם?
זה הרצון שלנו באמת לקחת את האמירה שהפסטיבל הוא חברתי, ולהנגיש אותו לכולם באופן גורף. קודם כל אני אגיד שהפסטיבל הוא ללא תשלום, כל האירועים בו הוא ללא תשלום, מוזיקה, אירועים בינתחומיים וכמובן הקולנוע. יש הרשמה לחלק מהאירועים, אבל אפשר להיכנס ללא תשלום. ורצינו להנגיש את הפסטיבל לעיר ולהגיד, אל תבואו אלינו, אנחנו נבוא אליכם. אז יש לנו 5 אירועים, 5 הקרנות, פתיחה, נעילה ועוד 3 הקרנות בחוצות שמתקיימות לקהל הרחב. וזה חשוב, זה חשוב לפתוח אותו לכולם. זו אמירה חברתית.
בוא נדבר רגע על האורחים מחול. יש כמה ככה, בוא נגיד, ילדים רעים של הקולנוע הבינלאומי. מי מגיע? זה שמות לא כל כך מוכרים לקהל הרחב.
הם לא מוכרים לקהל הרחב, אבל כדאי להכיר אותם, כי הם מאוד מאוד מוכרים בעולם. הם זוכי פרסי כאן, והם חשובים. הראשון הוא קרלוס ריגדס. הוא בא ממקסיקו, והוא באמת נחשב הילד הרע של הקולנוע הבינלאומי. הוא מגיע לכאן עם שלל סרטים, ובכל הקרנה, בתום כל הקרנה, יש איתו פאנל, אז שווה לבוא ולשמוע ולהקשיב לחוכמתו. מגיעים הצמד אלכו מגוליאנסקי ומריאנו שינס הארגנטינאים, שהם גם מין חלק מחבורה יוצרת שעושה את הסרטים ביחד, כותבים, מצלמים, מביימים ומשחקים, והם נחשבים אנטי-ממסדיים בתפיסה שלהם, וגם הם באים עם איזושהי אג'נדה. מגיע אלינו במאי ההודי, אנורג קשיאפ.
יפה שאמרת את השם, בלי לבסס.
לא, בלי לבלבל, בלי לבלבל.
שנים של אימון.
שנים של הגאות.
ברור.
והוא מגיע עם הסרטים שלו, שנעים על הקו בין הוליווד ובוליווד. מאוד מעניין, מאוד שמח, אבל גם מאוד עכשווי בראייה הקולנועית שלו.
יש לי שאלה פולנית כזאת. את המנהלת של הדבר הזה, ומגיעים האורחים מחול עם רטרוספקטיבה של הסרטים שלהם, ובוא נגיד, זה לא החומר שבדרך כלל מוקרן בסינמטק בסדרות. Mm-hmm. סינמטק סדרות הוא אמנם סינמטקי, זאת אומרת, יש לא רק סרטים חדשים, אלא גם ישנים, אבל זה לא ברגמן, פחות. יש לך חשש ממולדת להביע כזה, מאולמות ריקים?
לא, כי כבר אני רואה את ההרשמות.
מעולה.
כן, יש כבר הרשמות?
יש הרשמות מאוד מאוד יפות, יש כאלה שכבר עוד רגע מסתיימות להם המקום, אז מהרו להירשם דרך האתר. זו שנה ראשונה שאנחנו מקיימים הרשמות, אז יש לנו אפשרות לעקוב אחרי הפעילות, והיא מאוד יפה וענפה. ואני בטוחה שגם אנשים שלא מורגלים עדיין למנהג החדש יגיעו ברגע האחרון, אז אין לי חשש. ולהפך, אני חושבת שזה חשוב, גם אם אין קהל רחב, זה חשוב האמירה ולהראות את המגוון הרחב של סרטים ושל יצירה שיש בעולם. האורחת האחרונה שחייבים להתייחס אליה היא קירסטן ג'ונסון.
נכון.
היא צלמת ובמאית דוקומנטרית, שמגיעה לכאן עם שלושה סרטים, שגם זוכי אוסקר, אחד על תפיסתו של בין לאדן, והשני על סיטיזן 4, האזרח 4, מתרוגם לעברית.
סנודן, כן.
סנודן, בדיוק. והיא מגיעה לכאן גם לעשות סדנאות אומן לבוגרי ספיר, וגם פתוחות לקהל הרחב. בקיצור, היא עובדת קשה בפסטיבל.
מעולה.
אז חוץ מכל הסרטים של הבמאים הגדולים, ובאמת זוכה פרסים מאוד משמעותיים שמגיעים לפסטיבל, הפסטיבל הזה מדבר מאוד גם חגיגה מקומית של סטודנטים בוגרי ספיר, בית הספר לקולנוע, שמגיעים לפה ומקרינים את הסרטים שלהם. נמצאת איתנו כאן אורית כהן צדיקביץ'. שלום אורית.
היי, מה נשמע?
את בעצם מקרינה פה גם את הסרט גמר שלך. את כמה את מפנטזת על הרגע הזה שהסרט שלך יוקרן על מסך גדול וכל כך הרבה אנשים יראו אותו והוא יצא מהמסך הקטן של חדר העריכה שלך?
אז קודם כל אני מפנטזת, אני לא אגזים, אני אגיד שנים. אני חייבת גם תודה לפסטיבל, כי אני מכפר עזה, אני הייתי הרבה מגיעה לפסטיבל הזה, ובאחד הפעמים פשוט ישבתי שם ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, ותואר ראשון שלי לא קשור בכלל. הלכתי לעשות תואר שני בקולנוע ותיאוריה במכללת ספיר, שכל הלימודים אני יושבת ואני אומרת, לא, אני חייבת להציג שם, אני חייבת להציג שם. ושנה שעברה הסרט שלי כבר היה ברפקת, אבל מאוד, שלב מאוד ראשוני, וישבתי שוב באולם שם בחושך שחיבו את האור עם הסרטי בוגרים, ואמרתי, אין מצב שהסרט שלי לא מגיע לכאן. עכשיו הוא מאוד אישי, אבל, אז מאוד התלבטתי. זה כמובן הפרויקט גמר, אז אמרתי, אני עושה פרויקט גמר אישי שלי, תרפויטי אפילו, אם זה ילך להקרנה או לא, אני אחליט בהמשך, אבל היה לי כל הזמן ברור שבסופו של דבר, גם כשאתה עושה סרט לעצמך, אתה חושב על קהל, אתה חושב שאתה רוצה שירו אותו, יש לך אמירה, יש לך משהו שאתה רוצה להציג.
אז בואי באמת ספרי לנו על הסרט, על תריס.
זה התחיל לשתעתי את עצמי במשך 3 שנים, שחשבו שיש לי גידול בבלוטת התריס, לכן קוראים לסרט תריס, אבל זה דאבל מינינג כזה, כי גם אני כל הזמן מדברת על תריס שנסגר, שהייתי בת 14, ואחי נהרג בצבא. התעסקתי כל הלימודים המון עם השכול הזה, ואני חושבת שהוא לא מספיק מדובר, שכול אחי, שכול של אחים. אני גם מקיבוץ, וזה גם מדבר על לפני 30 שנה, אז כל הנתונים האלה מצביעים על זה שלא טיפלו בזה נכון. לדוגמה, אני מספרת גם בסרט, שמי שבא לספר לי שהאחי הגדול נהרג בצבא, זאת אחותי, שהיא גדולה ממני ב-4 שנים, הייתה בת 18, אני בת 14, לא עובדת סוציאלית, לא שום גורם מוסמך, וכל מי שטיפל בי בתקופה הראשונה, ההורים שלי כמובן, לא היו בפוקוס, זאת המטפלת של הילדים בגן, בקבוצה, אבל מטפלת אין לה שום הסמכה. פשוט החליטו בוועדת כוח אדם של הקיבוץ שהיא תהיה מטפלת, ואין לה שום הסמכה, והיא זאת שליוותה אותי.
והיא זו שקיבלה את המשימה הזו.
והיא קיבלה את המשימה מסכנה, כן, גם עליה זה נפל, אבל כל השאלות וכל התהיות ומה לעשות, וכן ללכת ולא ללכת, וכן בשבעה, וכן היא הייתה איתי. והשלכות של זה עד היום אני סוחבת. הסרט הזה זה ממש סוג, פתחתי את הכל מחדש אחרי 30 שנה, ובזה שאני מביאה את זה למסך, זה מאוד מרגש אותי, ממש, כי זה לא רק להביא סרט שכתבת וביימת, זה סרט שהוא גם על עצמך, יש המון חשיפה, אבל הפסטיבל הזה נתן לי המון כוח, ראיתי גם שנה שעברה שהיו סרטים אישיים, ואמרתי, רגע, מה פתאום להביא סרט אישי לפה, וראיתי שהם מאוד נוגעים, הם מאוד מדברים, יש לזה מקום. הגשתי את הסרט אחרי שהגשתי אותו כפרויקט גמר, הגשתי אחרי את ההפקות של הפסטיבל, ואמרתי לה, רוני, נראה לך שבכלל יש סיכוי, אמרת לי, ברור שאת מגישה, כאילו, מה זאת אומרת? את שם, והיא כל כך רגשה אותי בתגובה שלה, כי זה היה פעם ראשונה שמישהו, חוץ מהמרצה שלי, רואה את הסרט, ואמרתי, אפילו המשפחה שלי לא ראתה, הוא היה מאוד בחדרי עריכה ככה, כי גם לא ידעתי לאן הוא מוביל, זה משהו כמו 70 שעות חומר גלם, שהפכו ל-20 דקות.
זהו, את אומרת שזה תרפויטי, זה נשמע כזה.
כן.
מתי בתוך התהליך שלך, עם החשד לגידול הסרטני, נשלפה מצלמה? מתי הבנת שזה הופך להיות פרויקט יהודי?
גיליתי את הגידול הזה חודש אחרי שהתחלתי ללמוד את המסלול של הקולנוע. כל הזמן היה לי בראש איך זה נראה מהצד, כל הזמן, הבאתי מצלמה לא מקצועית, קצת עם הטלפון, עם הפלאפון, קצת עם מצלמה ביתית, עוד לא ידעתי מה אני אעשה עם זה, אבל ידעתי שאני חייבת לצלם את זה ולחיות את זה בעוד פן, חוץ מהפן שלי.
ואז כשאת הולכת לרופא גם עם הכובע הזה של במאי דוקומנטרית, זה קל יותר? הסיטואציה פשוטה יותר
כן,
להחלה?
כן, מסתכלת על הכל מהצד.
בעלי צילם אותי,
כן, אני אומרת, רגע, זה מצטלם טוב, רואים מזרק, רואים דם, אמרתי, לא נורא, תצלם, תצלם. עכשיו אמרתי, בכלל, בסוף זה יהיה סרטן, יש לי סוף דרמטי, שיחקתי את הביג טיים.
אני מקווה שיש לך סוף לא טוב לסרט.
אז אני אעשה לכם ספוילר, אז כן, אז זה לא היה סרטני.
טפו
טפו. אבל עלו הרבה דברים אחרים, זה יצא סרט מאוד אישי, אבל אני מאוד בלחץ, אבל אני מרגישה שיש לי סביבה תומכת להראות אותו. לא הייתי כרגע מראה אותו בשום פסטיבל אחר. פסטיבל קולנוע דרום בשבילי זה בית.
ובלי לחץ, אני אוסיף שהקרנות הבוגרים היא תחרות. ויש שופטים.
לא, את יודעת להרגיע, יעל.
עכשיו נרגעתי.
אבל אני אומרת את זה בקול רגוע.
האמת שהתחרות, להגיד שזה פחות מדבר אליי, זה כל כך היה בשבילי, כאילו, ברור שזה כיף גם שיעריכו את זה בקטע תחרותי, אבל הייתי רוצה, יותר אני רוצה לקהל הצופים שיזדהו איזה משר שופט, כי יש שם צילמים אולי לא הכי מקצועיים, זאת הסרט תעודה, אז אני לא יודעת איך מסתכלים על זה, אבל מבחינתי, אם הקהל זה ידבר אליו, אז עשיתי את שלי.
יש לי שאלה מתקילה. אז אני בטוחה שאת מתרגשת, אבל לאיזה רגע את יותר מתרגשת? לכתובית של הפתיחה או לכתוביות של הסיום?
האמת של הכתובות של הפתיחה, כי אני למדתי ליהנות מתהליכים, ולא לחכות כל הזמן להיות אחרי. כל הזמן אומרים, אני מת להיות אחרי זה, אני מת להיות אחרי זה. למה להיות אחרי? אני רוצה להיות תוך כדי. אני רוצה לחוש את הקהל. וכבר הלוגו הראשון של הכתובית הראשונה, כבר שם אני מתרגשת.
כן.
הלוגו הזה של ספיר, שכאילו, זה בית.
טוב, אז שיהיה בהצלחה בדבר הזה.
אמא, לתבואו.
זה נשמע מרתק. חוזרים רגע מהמיקרו למקרו, לפסטיבל בגדול. יעל, יש עוד המון פרויקטים, באמת, התוכניה, זה שעות לקרוא את מה שקורה שם. במישור הארצי, 70 שנה למדינה, יש את הפרויקט של פוקוס 70.
נכון. עוצר רני בלר.
זאת חתיכת יומרה, אני מוכרח להגיד. רני בלר, הפלתם אליו לבחור 7 סרטים שהם סיפורו של הקולנוע הישראלי. את זוכרת מה הסרטים?
בוודאי.
הסרטים,
בואו נראה רגע האמת.
זה צריך לראות.
אוקיי, טוב. אז אנחנו מכירים את כיכר החלומות, את מאחורי הסורגים, את שחור, את אפס ביחסי אנוש, בלוז לחופש הגדול, ושלושה ימים וילד. זה בגזרת הסרטים ובגזרת הסדרות, יש לנו את החמישה הקאמרית. ובכל אירוע כזה, אנחנו מקיימים פאנל עם היוצרים, בסופו, מאוד מעניין, דיונים שבעצם מדברים כמה סרטים רלוונטיים עד היום, מאז ועד היום, או על הכוח שלהם, הקולנועי, והייצוג התרבותי שלהם, לאורך השנים, בהיסטוריה. וזאת בחירה אישית של רני, וכל אחד מוזמן לבחור את ה-70 שלו.
אז בבקשה, אחד שלך ואחד שלך. יעל, סרט שמבחינתך, איך רני פספס אותו?
וואה, לגמרי. אז אני הייתי בוחרת בתור תושבת הדרום את מבצע סבתא.
או, איזה סרט.
קלט.
וואלה, נכון.
זה גם הוראות יפות למנהלת פסטיבל. להתחיל הכי חזק ולאט לאט להגיד. טוב. אורית, מה, איזה סרט ככה את היית מכניסה לתאוזן? זו שאלה קשה, אני יודע.
אם אני צריכה להישמע כאילו ממש סופיסטיקיידת, אז גבעת חלפון אינה עונה.
סבבה, לא, זה לגמרי במקום של אפס ביחסי אנוש. גם רני לא הלך רק לדברים פלצניים.
נכון, לגמרי.
הילה, מה?
כן.
וואו, האמת שלקחתי את מבצע סבתא. אני ממש חשבתי על זה, אבל רציתי להגיד מבצע סבתא.
ואז אני צריך, נכון?
כן.
אז אני אגיד שרני אמר משהו מעניין, הוא אמר שהוא לא בחר בחברים. אז ולסים בשיר של ארי פולמן זה באמת אחלה סרט, אבל אני מודה שבעיניי דווקא מסע הלונקות של ג'אד נאמן, הוא כאילו קצת נשכח, אבל הוא חת-חת, מיינד-בלואינג, הוא כאילו סרט שמפרק אותך מכל הכיוונים.
אני חושבת שמישהו לרוץ איתו. אני יודעת שזה מבוסס על ספר, אבל בעיניי גם הספר וגם הסרט פשוט מדהימים. אני מתה על זה. אני חושבת שזה גם מביא מנקודת מבט מאוד מאוד יפה של נוער ישראלי, של שנים מאוד מסוימות, באזור מאוד מסוים, שכביכול אמור להיות אזור יפה ביותר בארץ, אבל פשוט מדהים.
בשליים.
אז בוא נגיד שבחגיגות ה-80 יהיו 8 סרטים, אז מאלה נוכל לבחור עוד אחד.
אוקיי, נגריל.
פסטיבל קולנוע דרום, שבוע של קולנוע מקומי ובינלאומי, עלילתי ותיעודי, והזדמנות לפגוש גם את הוותיקים וגם את הכוכבים הבינלאומיים וגם את הדור הבא שגדל כאן בספיר. יעל ואורי, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה אילה.
תודה רבה נועם.
וניפגש פה עולמות.
בהחלט, תבואו, תנהרו.